מתמקדים בכל אות בנקודה שלה ובזוויות שונות ביחס לאותה אות. אז אנחנו מתחילים באות מ', בעצם גם האות הזאת היא המשכיות של כל המהלך שאנחנו נמצאים בו. נלמד אולי את הסוגיה הזאת בפני עצמה ואחרי זה ננסה לקשר, אם נספיק היום, למהלך שאנחנו בעצם רואים מההתחלה דרך א' ב' עד המ'. אז בואו נקרא, אנחנו בעמוד 252, הנה היה שבת ב', עמוד 252, פסקה י' ת' למטה. נתחיל קודם כל בגמרא. אמרו התינוקות, מם פתוחה, מם סתומה, למה רומזת האות מם? אומרת הגמרא, אמרו התינוקות, מאמר, כלומר, האות מם רומזת אל סוגיית הדיבור, מאמר. מה זה מם פתוחה, מם סתומה? מם פתוחה, מאמר פתוח, מם סתומה, מאמר סתום. כלומר, המם הרגילה היא מם פתוחה. המם הסופית היא מם סתומה, היא סגורה מכל הכיוונים, ריבוע. אז המם הפתוחה, המם הרגילה היא רומזת למאמר פתוח, דיבור פתוח. והמם הסתומה היא רומזת למאמר סגור, למאמר סתום, לדיבור סתום. אומר רש"י, מה זה מאמר פתוח, מאמר סתום? יש דברים שניתן רשות לדורשן, כלומר יש דברים שצריך לומר אותם, שצריך לדבר עליהם, שניתן לדרוש, יש רשות לדרוש אותם, ואולי אפילו חובה לדרוש אותם. זה המאמר הפתוח, זה המם הפתוח. ומם סתומה, ויש שאתה מצווה לסותמן. יש דברים שצריך לשתוק, שצריך לסתום. כמו המם הסתומה, כגון מה? אומר רש"י, כגון מעשה מרכבה. אם כן, כל סודות התורה, שהם כנראה דברים נשגבים מאוד, נראה בהמשך מצד שני צדדים, אז אותם, בהם צריך לסתום. אם כן, האות מם אמור התינוקות, רומזת למהות האדם, או צד אחד שמבטא את מהות האדם שהוא הדיבור, והדיבור של האדם צריך להיות דיבור שמצד אחד יש בו פתיחות ומצד שני יש בו סתימה. בקיצור, לא הכל פתוח. מצד שני גם לא הכל סתום. אלא מם פתוח, מם פתוחה, מם סתומה. טוב, בואו נקרא את הפירוש של הרב בעין היה. פסקה י"ט. גדולתה של תורה היא שהיא כוללת הכל. כל המושגים בקדושת אחדותה. ואם כי כל המדעים מתחלקים לעניינים פתוחים ומפורשים ולעניינים סתומים ונעלמים, אבל האחדות הבהירה שבתוך כל מאמר ומאמר יהיה נמצא גם האופי הפתוח וגם האופי הסתום, גם העניינים הגלויים ומושגים לכל וגם העניינים הנעלמים העומדים ברום חוויון רזה עולם. אומר הרב, זאת היא סגולתה של תורה, שהיא מובלטת ברמז המם שבביטויו אנו מוצאים את המם הפתוחה ואת המם הסתומה בחטיבה אחת, במילול, מלשון מילה, מילים, במילול אחד, להורות על ההתאחדות של המאמר הפתוח עם המאמר, כנראה חסר שם הסתום. מם פתוחה, מם סתומה, מאמר פתוח, מאמר סתום. טוב, בואו ננסה לעשות איזשהו סדר. אנחנו יודעים שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש צד סמוי וצד גלוי. הצד הסמוי, שהוא הצד שהוא סתום בעינינו, הוא הצד של האינסוף האלוהי. בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, כאן הרב מזכיר גם את המדעים, כלומר חוכמות החול, אבל, ולאו דווקא תורה, אבל קל וחומר בתורה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו איזה אינסוף אלוהי, שהוא חסום מצד האדם. הוא חסום אלינו, הוא סתום בפנינו. אין לנו יכולת השגה אליו. חז"ל אמרו למשל, אם פגשך מנוול זה, אם יצרה של אדם תוקפו, מה יעשה? מושכהו לבית המדרש. מה יקרה בבית המדרש? שהמאור שבא מחזירו למוטב. כלומר, יש איזשהו מקור אור. לא כתוב שהחוכמה שבתורה תחזיר את האדם שיצרו תוקפו למוטב. הוא לא ישתכנע שכלית בבית המדרש ומכוח זה הוא יתגבר על יצרו. למרות שגם זה יכול להיות. אלא יש איזה תוכן יותר פנימי, יותר עמוק, יותר עליון, יותר אלוהי. חז"ל קראו לזה מאור. יש בתורה, מעבר לחוכמה שבה, יש איזה מקור אור בה. המאור שבה. כלומר, האדם ייפגש עם האינסוף האלוהי הנמצא באותה חוכמה, וזה מה שיחזיר אותו למותר. לא השכל שבתורה, הנשמה של התורה, שזה משהו הרבה יותר פנימי. אז בכל מציאות באשר היא, יש בה איזשהו צד סמוי, שהוא הצד היותר סתום ביחס לאדם, שהוא הצד היותר אלוהי, שביחס שלנו אל אותו דבר אנחנו יודעים שזה סתום בפנינו, זה חסום בפנינו, זה איזשהו אינסוף אלוהי שאין לנו בו השגה, אין לנו קשר אליו, אין לנו יכולת להגיע אליו. ומצד שני יש מאמר פתוח, יש איזשהו צד גלוי, צד שהוא בא לידי ביטוי, שהנפש האנושית, השכל האנושי, יכולה ויכול להיפגש עם אותו דבר, ומחויב להיפגש עם אותו דבר. אז בכלל אנחנו צריכים, אני חושב, להיכנס לאיזושהי תפיסה כזאת, שהחיים שלנו מורכבים מסתום וגלוי. סתימה וגליה, מה שנקרא. איזה מין לאה ורחל כזאת. הקדוש ברוך הוא, יעקב רצה להתחתן עם רחל, אבל הקדוש ברוך הוא במחאות דרך לבן דחף לו את לאה. אז יש אלמדית קסיה ויש אלמדית גליה. יש מה שהשכל האנושי מבין, ולמעלה מהשכל האנושי, ויש מה שהשכל האלוהי, שלמעלה מהשכל האנושי, יודע שזה נכון. לכן שתי אנשים האלה בנו את בית ישראל. ייתן השם את האישה במגילת רות הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. אם כן, שתי ההופעות האלה, גם ההופעה הגלויה, לפי הממד היעקבי הגלוי, וגם ההופעה הסמויה, לפי הממד האלוקי הנסתר שמופיע דרך לבן, וירא בבוקר והנה אליה, שני הצדדים האלה בונים ביחד את האדם ואת העולם. לכן, אחד מה... איך נקרא לזה? אחת מהשטויות שנמצאות בראש של האדם, זה שהוא חושב שאצלו, או ביחס למה שהוא יכול להגיע, הכל פתוח. לא הכל פתוח. קודם כל, יש מאמר סתום. יש איזושהי הנהגה אלוהית, איזשהו אינסוף אלוהי, שהוא סתום בפנינו. ואנחנו צריכים להתמלא בענווה, ולדעת שזה סתום. לכן הזכרנו כמה פעמים, שהתורה מתחילה באות ב' ולא באות א'.
חזר אמרו למה התורה מתחילה באות ב'. כדי ללמדנו שמה שלמעלה חסום, למטה חסום, לפני חסום, מכאן ואילך. אז בריאת העולם מתחילה בעוד ב', בראשית ברא אלוהים. עשרת הדיברות מתחילות בעוד א', אנוכי השם אלוהיך. האות א' היא בדיוק הפוכה, היא פתוחה מכל הכיוונים. האינסוף האלוהי פתוח מהכל. הגילוי שזה מתגלה אלינו סתום. אם כן, יש איזושהי התחלה אלוהית, שהיא עוד לפני שהאדם נכנס למערכת. אם אפשר לומר, הצ'ופצ'יק הזה של האות ב', בניגוד לאות כ', הוא בעצם מגלה שלמרות שמצד המפגש שלנו כבני אדם עם העולם למעלה, למטה, אחורה, חסום, יש איזושהי התחלה שהיא חסומה בפנינו, אבל היא קיימת. אם הייתם אומרים את זה כמשל, הצ'ופצ'יק הזה של עוד ב', זה בעצם אותה שהיא חסומה בפנינו. אנוכי השם אלוהיך. אז העולם הזה, בריאתו, התחילה בעוד ב', כי מצידנו מאמר סתום. אבל מצד הבורא, אנוכי השם אלוהיך, הכל פתוח. אז אנחנו צריכים להתרגל שיש משהו פתוח מבחינתנו, שזה כל מה שיבוא מכאן ולעבר. ויש משהו חסום לפנינו וסתום לפנינו, שהוא מה שהיה מכאן ולשעבר. כמה צריך להגדיר בדיוק באיזה תחום ומה המידה המדויקת, אבל באופן עקרוני. לכן הגאווה האנושית הזאת, שחושבת שהכל פתוח לפניה, זה דבר שצריך שבירה. לא כל דבר אני יודע. לא כל דבר אני מבין, לא כל דבר אני מרגיש, לא כל דבר בהקשר של המאמר אני יכול להגיד. יש דברים שאני צריך לשתוק. זאת גאווה שאני חושב שאני צריך להביא את עצמי לידי ביטוי בצורה מוחלטת. לא, יש דברים שהם חסומים. כי באמת שם מדובר כנראה על איזשהו ערך אלוהי אינסופי. מצד שני, אחרי שאנחנו יודעים שיש איזושהי, נקרא לזה סתימות אלוהית, אלמא דאיטקסיא, שהוא הרבה למעלה מהתובנות שלנו, מההרגשות שלנו, מהשאיפות שלנו, מהציפיות שלנו, מהחיים שלנו, הרבה למעלה מכל זה, יש אחריות לאדם לבנות את העולם. יש לו אחריות לעשות, יש לו אחריות לדבר, יש לו אחריות לחשוב, יש לו אחריות. אז מכאן ואילך, מאמר פתוח. אם כן, מאמר סתום, מאמר פתוח. מם סופית, מם פתוחה. אז קודם כל, כבר אנחנו מקבלים איזשהו מבט כולל יותר, שהאחריות של האדם, שבא לידי ביטוי על ידי כוח הדיבור שלו, שזה בעצם האדם, רוח ממללה, הדיבור האנושי שמבטא בעצם את התכונה שבה האדם נבדל מבעלי חיים, שהיא תכונת החוכמה, הדיבור הזה שמביא לידי ביטוי את האישיות של האדם, לכן זה לא דווקא דיבור, יש לו צדדים פתוחים, יש לו צדדים סתומים. תכף נראה ששני סוגים, או שני צדדים של הסתימה הזאת. כלומר, מצד שני ממדים, אנחנו צריכים לדעת שיש מאמר שהוא סתום.
כרגע נגיד משפט שלא נפתח אותו, יש צד אובייקטיבי ויש צד סובייקטיבי. תכף נראה. כרגע אנחנו מדברים על הצד אובייקטיבי יותר. אז בואו נראה. גדולתה של תורה היא, כלומר, הגודל של התורה, ולאו דווקא במה שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה, או מה שאנחנו קוראים תורה שבכתב, תורה שבעל פה, או מה שאנחנו קוראים לימוד תורה או קיום מצוות, אלא בכלל, ההופעה האלוהית של הקדוש ברוך הוא עלינו, על בני אדם, על עם ישראל בעולם, הגדולה שלה, שהיא הופעה כפולה. מצד אחד היא מחביאה משהו, ומצד שני היא מגלה משהו. אז גדולתה של תורה היא, שהיא כוללת הכל. היא כוללת גם את הצד החסום והסתום, וגם את הצד הגלוי והבא לידי ביטוי, וזה לא שני ממדים שהם אחד ליד השני, אלא באותו ממד עצמו שבו אנחנו עוסקים, יש בו צד סתום וצד גלוי. זה לא שיש דברים בחיים שהם סתומים בפנינו, ויש דברים בחיים שהם גלויים בפנינו, וזה שני עולמות מקבילים שלא נפגשים. זה לא נכון. גם הצד שהוא סתום בפנינו, יש צד מסוים שיכול להתגלות בפנינו. וגם הצד שנדמה לנו שחשפנו את הכל, שגילינו את הכל, יש בו צד של כיסוי, שהוא מכוסה בפנינו. זה לא שיש כאן צדדים מגולים וצדדים מכוסים, ושני קווים שאין ביניהם קשר. זה לא נכון. אלא גם בצד היותר מגולה יש מה שסתום, וגם בצד היותר סתום יש מה שיכול להתגלות. באיזושהי מידה. זה דבר מאוד עקרוני, מה שעכשיו אנחנו אומרים. לכן נקרא את המשפט הזה ברשותך רגע. גדולתה של תורה היא, שהיא כוללת הכל. כל המושגים, גם מה שהוא מושג לאדם, וגם מה שהוא מעבר למושג של האדם. האדם לא משיג את זה. כולל את הכל, כל המושגים בקדושת אחדותה. ואם כי כל המדעים, השכליות האנושית, מתחלקים לעניינים פתוחים ומפורשים, ולעניינים סתומים ונעלמים, ואז הייתי יכול לחשוב שלחלק, יש דברים סתומים, יש דברים גלויים, ואז כביכול לשני ממדים שאין ביניהם קשר, אומר הרב, לא נכון. אבל האחדות הבהירה, שבתוך כל מאמר ומאמר, גם מה שאדם אומר, גם בתוך מאמר פתוח, יש מאמר סתום. וגם בתוך מאמר סתום יש מאמר פתוח. זה לא שיש או זה או זה. המם הזאת יש לה שתי הופעות. יש מם רגילה ומם סופית. יש מם פתוחה ומם סתומה, ובאותו דבר שבו אתה עוסק, באותו דבר שלב אתה מדבר, יש צד גלוי ויש צד מחוסה. יש צד שיבוא לידי ביטוי ויש צד שהוא חסום מבחינתנו. אבל האחדות הבהירה שמתוכה יוצאת המם הפתוחה והמם הסתומה, אבל האחדות הבהירה שבתוך כל מאמר ומאמר יהיה נמצא גם האופי הפתוח וגם האופי הסתום, שניהם ביחד. גם העניינים הגלויים ומושגים לכל, וגם העניינים הנעלמים העומדים ברום חביון רזי עולם. אם מדובר עכשיו על תורה, אז גם בדברים שאנחנו לומדים אותם, אנחנו מבינים אותם, נגיד הפסקה הזאת שעכשיו אנחנו לומדים, אז יש משהו גלוי בפנינו. אפשר להבין אותו בשכל, אפשר להרגיש אותו בנפש, חלק מזה יכול לצאת אל הפועל באופן מעשי. אלה הדברים שאנחנו נפגשים איתם באופן גלוי. אבל מעבר לכל מה שיאמר פה ונחשוב על זה ונרגיש את זה ונעשה את זה, יש איזה תוך פנימי אלוהי אינסופי סמוי שהוא סתום מבחינתנו. לא הגענו אליו. לכן זאת סגולתה של תורה.
מה זה אמר?
רק שנייה אחת. זאת סגולתה של תורה. שמצד אחד, תכף נפתח איזושהי פסקה אחרת במקום אחר שהיא תסביר את זה יותר טוב, או יותר ברור, יש צד בתורה שהוא צד סתום, ויש צד בתורה שהוא צד גלוי. זאת סגולתה של תורה, שהיא מובלטת ברמז המם, המאמר, הדיבור, דיבור תורה, דבר תורה, שבביטויו אנו מוצאים את המם הפתוחה, ואת המם הסתומה מצד שני בחטיבה אחת. אולי בואו נגיד את זה ממקום אחר רגע. כדאי לכתוב מקור, עולה תריה חלק א', על ברכות השחר, כשאנחנו אומרים אלו דברים שאין להם שיעור וכו', ובסוף אנחנו אומרים ותלמוד תורה כנגד כולם, נכון? למה תלמוד תורה כנגד כולם? מה יש בלימוד תורה בדווקא שהוא כנגד הכל? הוא כנגד, אם אני אקרא, אלו דברים שאין להם שיעור, הפעה, הביקורים, הרי גמות חסדים, תלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קרן כל העולם הבא, ואלו הם כיבוד אב ואם, גמות חסדים, אנחנו מכירים את הכל. ותלמוד תורה בסוף כנגד כולם. מה יש בתלמוד תורה שהוא כולל את הכל? מה זה כנגד כולם? אומר הרב, עולה תריה א', עמוד סמך וב. אומר הרב, תלמוד תורה כנגד כולם. אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו, יש בו איזה כפילות שלכאורה נראית סתירה, חודר מצד אחד, חודר לכל חלקי החיים הזמניים, לשפרם, להטיבם, לאדנם ולרוממם. מצד אחד התורה משפרת את העולם, לכן גדול תלמוד שיביא לידי מעשה, ומצד שני התלמוד, התורה, היא הרבה מעבר למה שאדם מבין ומעבר למעשה שהיא תביא אותו. ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמים. מצד שני, חובק כל ערכיית נצחים וכל הצחצחות העליונים כתלמוד תורה. מצד שני, יש בתורה ערך שהוא נשגב מצד עצמו, ולכן יש ערך ללימוד תורה מצד עצמו, כי יש משהו בעצם הלימוד, בין אם אני מבין, בין אם אני לא, בין אם הוא יורד לחיי המעשה בפועל, בין אם לא. עצם המפגש עם התורה, עם האינסוף האלוהי הזה, הוא חשוב מצד עצמו, בין אם אני נפגש איתו, בין אם אני לא נפגש איתו. עצם זה שיש דבר כזה בעולם שנקרא תלמוד תורה, ולכן גם אם השיעור הזה לא נצא איתו, עם שום נפקמין המעשית, יש ערך לדברים מצד עצמם. ב', יש צד שני בתלמוד תורה, שהוא הצד הגלוי, שהוא הצד שאפשר להבין, שיופיע בחיי המעשה, ישפר את החיים, יתקן את החיים. אז תלמוד תורה יש בו צד כפול. מצד אחד גדול תלמוד מצד עצמו, מצד שני, שהתלמוד מביא לידי מעשה. שני ממדים, אני קורא עכשיו שוב את כל המשפט הזה. אין לנו דבר בעולם שהוא כל כך כפול בערכו. חודר מצד אחד, חודר לכל ערכי החיים הזמניים לשפרם ולהטיבם, לאדנם ולרוממם, ומצד שני, ואורו העליון מקיף כל עולמי עולמים, הרבה מעבר לחיים הזמניים, הרבה מעבר לשיפור ועידון החיים. חובק כל ערכי הנצחים וכל הצחצחות העליונים כתלמוד תורה. מצד אחד, הצד המעשי שבתורה, הוא יותר הצד של העולם הזה, והצד השכלי העיוני שבתורה, של המקור האלוהי של התורה, וחיי העולמים שבתוכה, זה היסוד לקרן הקיימת לעולם הבא. אז בתלמוד תורה יש שני צדדים. גם עולם הזה, גם עולם הבא. גם מה שמתקן את החיים בעולם הזה, וגם מה שהוא שורש החיים הרבה למעלה מהשגת האדם, שהוא בחינת העולם הבא. חיי נצח וחיי שעה. אז יש מאמר סתום, ויש מאמר פתוח. אם כן, כשאנחנו נפגשים עם עולם רוחני, אנחנו צריכים לדעת שיש צד סמוי, סתום, אינסוף אלוהי, וצד גלוי שיתקן את החיים בפועל. טוב, תכף נראה, עד לכאן פחות או יותר הרובד האובייקטיבי של הדברים. כלומר, יש בכל דבר בעולם, ודאי בתורה, שני ממדים. אינסוף אלוהי סתום, חסום, ואינסוף אלוהי מתגלה במציאות ביטואית, מעשית, גופנית, נפשית ושיחית, שאפשר להכיל אותה. אלה שני הממדים. כן, דניאל, רצית משהו?
לא.
הסתדר. אוקיי, מישהו רצה להעיר משהו? צבי יהודה, כן.
העבר הוא סתום.
ש?
העבר הוא סתום.
לא העבר באופן, יש העבר שהוא לא סתום. יש העבר שצריך לפתוח אותו. בהקשר הזה העבר הוא סתום. תראה, לכן אמרתי שזה נושא רחב. למשל לגבי תשובה, אז הרב אומר, הרי אנחנו יודעים שאחד מקונות התשובה זה החרטה על העבר. אם אני צריך להתחרט על העבר, זה מה שצריך להכיר את הבעיה שבעבר. אם אני לא מכיר את הבעייתיות שבעבר, איך אני אוכל להתחרט? אני לא יודע על מה. אז מצד אחד, החרטה היא חלק בסיסי מאוד בתהליך התשובה של האדם. מצד שני, כתוב בספרים, כולל באורות התשובה, כולל ברמב"ם בהלכות תשובה, שכשאדם נכנס למהלך של תשובה, אסור לו להיתקע בעבר. כמו שאמרנו פעם על דרך הדרש, אולי זה הפשט, שעבריין נקרא עבריין, כי הוא תקוע בעבר. אם כן, אם אני בעל עבירה, זה אומר שאני כל הזמן חוזר לעבר שלי. אני לא מסוגל לשים איזה קו ולהתחיל התחלה חדשה. אז נכון שמצד אחד אנחנו צריכים להתחרט על מה שהיה ואנחנו צריכים לדעת את החומרה של מה שהיה. מצד שני, המסלול העקרוני שבו אני נע הוא מסלול ההווה והעתיד ולא מסלול העבר.
אני בונה את העתיד על פי העבר,
אבל אני לא שוקע בעבר. העבר זה איזושהי מקפצה לעתיד, ואם העבר יפריע לי לעתיד, אז אני צריך לשכוח את העבר כמו שהרב כותב באורות הקודש. לפעמים, אומר הרב, טוב לשכוח את האבונות. למה טוב לשכוח את האבונות? הרי זה חוסר אחריות. טוב לשכוח את האבונות, אם זה מעכב אותי מלהתקדם. כי אני כל הזמן מלופף בעבירה, בעבר. דרך אגב, אפשר לומר בצורה משלית, אבל כנראה שזה נכון. בתפילת יום הכיפורים, תפילת כל נדרי, שאנחנו מתחילים את התפילה הזאת, אנחנו אומרים, איננו באים, איננו מתירים להתפלל את העברייני. או עם העברייני. מה זאת אומרת? רוב בני אדם חיים בפוקוס על העבר. ההוא יצבן אותי, ההוא ירגיז אותי, ההוא יש לי משקעים נגדו, יאללה, קדימה, רשימה ארוכה. ככה אדם חי. רוב בני אדם חיים על פי העבר שלהם. לצערנו הרב. שלהם, של המשפחה שלהם, של החברים שלהם. כל הזמן אנחנו עבריינים. ביום הכיפורים זה זמן כזה שאפשר להתיר את העבר. אפשר להסתלק מן העבר. אפשר להתחיל התחלה חדשה. כתינוק שנולד. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מסלק את כל הרשמים של העבר. ממש כתינוק שנולד. איננו מתירים להתפלל את העבריינים. העבריינים זה לא אותו אחד שהגיע עם קוצים לבית הכנסת. זה אני, שאני שקוע בעבר. אני עצמי העבריין. אז הקדוש ברוך הוא מתיר לי להתפלל. כי ביום הזה מוחקים את העבר, מתחילים התחלה חדשה. יום הזה, יום כפרה וטהרה, שתי הפעולות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא עושה, שמוצא יום כיפור, חדשים, נקיים לגמרי, אין עבר. אז איננו מתירים להתפלל גם את האישיות העבריינית השייכת אל העבר, שזה כולנו. זה לא העבריינים אלה שבאו מהשכונה, מהשכונה. זה כולנו, העבריינים האלה. זאת נקודה ראשונה.
בן אדם שקורא גמרא, הוא לא מבין מילה בעברית. הוא לא מבין שום דבר מהגמרא. אז מה המפגש שלו פה?
עצם המפגש שלו עם תורה זה דבר גדול.
זה אמר
שלו? יש, תראה, ככל שהתורה היא יותר סודית, יש ערך למפגש איתה גם באופן סודי. אם, אני אסביר. אם תורת הנגלה היא גלויה לפנינו, נקרא זה לימוד תורה שבעל פה, בצד הנגלה שלה, גמרא נקרא לזה, אז ודאי שככל שהגמרא יותר גלויה לפניי, יותר מובנת לי, אני יותר מבין את הסברה, יודע לחלק את החילוק, ודאי שאני יותר מתרשם מהרושם של התורה הנגלית, כי כשמה כן היא גלויה. ולכן אם היא לא תהיה גלויה לפניי, הרושם שאני אתרשם ממנה הוא חלקי. אבל יש תורת הסוד. יש תורת הנסתר. יש זוהר. ואנחנו ספרדים, אבותינו, אבות אבותינו, נהגו לגרוס זוהר. מה מעלה בלגרוס זוהר? לא קוראים, לא מבינים כלום. יש מעלה, זו תורת הנסתר. תורת הנסתר פועלת עלינו גם כשזה נסתר בפנינו. על דעת זה נקראת תורת הנסתר. לא אמרנו שלא צריכים ללמוד זוהר, אבל גם בקריאת הזוהר באופן יחסי יש יותר רושם עלינו מאשר קריאת הגמרא. לכן באמת על פי המקובלים, לפחות רובם ורוב חכמי הספרדים, בליל שבועות אנחנו בין השאר, ובליל השנה רבה בין השאר אנחנו קוראים זוהר. מה אנחנו מבינים? לא הרבה. עצם הקריאה יש לה את החשיבות שלה, את הרושם שהיא עושה עלינו, היא חשובה. עכשיו נשאלת שאלה אחרת. אם אני יכול לקרוא זוהר או ללמוד גמרא, מה עדיף? טוב, כאן זה נושא שלם. באופן עקרוני, ודאי שבדור שהשכל יותר בא לידי ביטוי, צריך ללמוד גמרא, צריך ללמוד להביא את עצמנו לידי הזדהות ושייכות, מצד שני, לא לזעזב ולא לבטל, גם אם אנחנו רק קוראים תהילים, נעזור כרגע את הזוהר, אם אני קורא תהילים. כן, גם זה חשוב, גם לקרוא תהילים זה חשוב. אנחנו לא נזלזל באותו יהודי שיש לו סדר קבוע בחוק לישראל, מצד שני לא נגיד לו, שחוק לישראל, בזה מסתכם את כל התורה כולה, בזה שהוא קרא חוק לישראל חצי שעה עם הקוסטי והביסקוויט. יש משהו מעבר ללקרוא חוק לישראל. הקוסטי והביסקוויט זה יפה מאוד, אבל מעבר לזה יש עוד משהו שצריך להופיע. בסדר? לכן צריך להכיל בתוכנו את שני הממדים האלה. כן.
אם אפשר לפי החלוקה של הלוח, ארבעת הכיוונים, לעשות חלוקה לעבר, שזה מאחורי האות, ההווה זה מה שמצביע כלפי מטה, והעתיד זה מכאן והלאה, והעליון מעל הטבע, כאילו, אלוקי.
זה עוזר לך להבין את מה שאמרנו?
מה?
זה עוזר לך להבין?
זה להאמין, אבל זה
רץ אוקיי.
לא
כלום שלי בראש. אוקיי, אנחנו לא לומדים עכשיו אותיות התורה במובן הקבלי של המילה. יש ספר של הרב קוק, האמת יותר מאחד, שעוסק בסוגיות האלה. מה המשמעות של צורת האותיות?
בשבילים?
למשל.
כל הדיון התחיל על העבריינים שתקועים בעבר, זה המשל לפני.
לכן אמרתי לצבי יהודה שזה רק בתחום מסוים. יש תחום שהוא עבר, שהוא סתום בפניי, שבו אין לי השגה, ואני לא מרגיש אם זה לא בסדר, זה בסדר גמור. אני יודע שיש משהו שסתום בפניי. תכננתי להתחתן עם ירחמיאלה, אבל מה אני אעשה? התחתנה כבר עם זרובבל. איך אתה מסביר את זה? קושיה? סתום. מת השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו. לכן אין לי יותר חלומות על ירחמיאלה. למה זה מצחיק? כי לחלק מהיושבים כאן עכשיו בא לפקוט. בגלל זה אתם צוחקים. כי אנחנו כן תקועים מרחמיאלה. כי אנחנו סתומים. במובן, אנחנו סתומים במובן הסתום של המילה. דהיינו, אנחנו יותר מדי, איך אומרים החבר הצעירים, הוא פעור, אנחנו יותר מדי פעורים, יותר מדי פתוחים. אין לנו מספיק ענווה, קצת להיות סתומים. אלא אנחנו כל הזמן חושבים שהכל תחת שליטה, הכל תחת האחריות שלנו, אנחנו יודעים את הכל, אנחנו חכמים, אנחנו ננהל את המציאות. למה אתה לא מחבא את הפלאפון? שלי מחובה? אתה מסכן? ברצינות? אז תשים על רטט. התחיל השום פה. שלי מחובה, ריבונו של עולם. מחובה. תסכם בכתב. קח את, רוצה את? אז תשים על רטט, זה מפריע. בסדר, חבריה? עד לכאן נקודה ראשונה עקרונית. קצת ענווה, יש דברים סתומים. איך זה השיר הזה? יש דברים נסתרים? לא נבין, לא נדע. לא יודע מי המחבר של המילים, אבל הוא צודק. יש דברים נסתרים. לא נבין, לא נדע. מה המשך? נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה. לא דווקא לגרוס בכלל, קצת ענווה כלפי המציאות. כשהמציאות לא מתקתקת לפי הציפייה שלנו, אז קצת ענווה, קצת להוריד את הראש, לא יקרה כלום. בסדר, נעזור, זה מספיק לשוב. בסדר, מה המשך?
לא צריך כל אדם לחקור ולשאול.
לפעמים אי אפשר?
גם מותר לא לדעת.
איך, לפעמים, מה המשך?
גם
מותר לפעמים?
לא לדעת
הכל.
יפה.
מה? אתה רוצה לשיר? בבקשה. יש עוד, הבאת עוד. כן.
אבי, בעת עולם. אז
הוא אומר שמה עשה יש לבעד אנחנו צריכים לחקור את זה? או, לכן מעשה מרכבה, לכן למשל, הגמרא מסכת חגיגה. תגיד שמעשה מרכבה אלה סוגיות מסובכות, מורכבות מאוד, מרכבה משום מורכבות, ולא כל אדם, לא כל מוח סביל, ולא כל נפש יכולה לקבל את זה, ואין מלמדים מעשה מרכבה בציבור. בקיצור, לא לומדים קבלה בשיעורים. קבלה זה אחד על אחד, מה שנקרא, אומת הגמרא. קבלה אחד, איש מפי איש. ככה לומדים קבלה. רק הרב המקובל, האמיתי, שיודע שהתלמיד שלו כבר מתאים לזה ומוכשר לזה, על פי זה הוא ילמד אותו תורת הסוד, תורת הנסתר. בכלל, סתם הזכרה כעת, אם אתה רואה אדם שהוא מה שנקרא משפריץ קבלה מימין ומשמאל, בדברים שלא כל נפש יכולה לקבל, צריך עיון על היותו מקובל. כי אם הוא היה מקובל, הוא יודע שדברי קבלה נאמרים בסתר. אחד על אחד, ולא בפרסיה באיזה חוג בתל אביב, באיזה מדרחו, בכיכר דיזינגוף. סליחה?
זה שמקבלים אנשים וכל זה.
אז כנראה שהם לא מקובל. עוד פעם, מי שהוא משפריץ קבלה לרבים, אז הוא בבעיה. שמעתי פעם סיפור, יכול להיות שאני לא מדייק בפרטים, פלוס מינוס הסיפור נכון, על החפץ חיים. שפעם אחת, החפץ חיים הגיע לזה אזכרה. שפלוני אלמוני, פלוני נפטר, הגיע לזה אזכרה. ובאזכרה הזאת דיבר איזה רב אחד, רב אחר, והוא דיבר דברי קבלה, במילים של קבלה. במושגים של קבלה. ניגש אליו בסוף החפץ חיים, אמר לו, כבודו לא יודע שלא מלמדים מעשה קבלה ברבים. לא, 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 לא מלמדים קבלה ברבים. איך אתה בהזכרה לפלוני מדבר דברי קבלה? אמר הרב ההוא לחפץ חיים, יכול שלא מדייק בפרטים, אמר לו, גם הרב מלמד קבלה. גם אתה החפץ חיים מלמד קבלה. אם נעשה המשלה רגע, הרב קוק בעצמו אמר על עצמו, שאין דבר מדבריו שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. אם כן, גם אנחנו עכשיו לומדים קבלה. כך שאל אותו אחד. אז אמר לו החפץ חיים, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אתה מלמד קבלה בשפה של הקבלה, שאין הבנה לאף אחד מה אתה מדבר. אני מדבר על הרעיונות של הקבלה. רעיונות ודאי. בשפה, בסגנון, מה אנחנו מבינים? זה הכל דמיונות. לכן צריך להתרגל שיש משהו סתום בפנינו, למרות שאנחנו מאוד מאוד סקרנים, ומאוד מאוד גאוותנים, ומאוד מאוד מחזיקים מעצמנו, קצת ענווה. אלה דברים שהם סתומים בפנינו. טוב, עד לכאן חלק ראשון. מישהו רוצה להעיר עוד הערה על זה? אתה רוצה להגיד משהו? רצית להגיד?
יש שואל, לדחוק לישראל במקודם שהזכר. יש שם קטעים מהזוהר שכאילו, כן, תתירו ללמוד אותם ביום-יום.
בסדר, אפילו לגרוס אותם. הרב עובדיה פוסק להלכה. זה פסק קצת נועז, על פי דעות קודמות לו, שבליל שבועות התיקון נועד למי שלא יודע ללמוד. מי שיכול ללמוד, עדיף שילמד. ככה עובדיה פוסק. טוב, אבל גדולי המקובלים יחלקו על זה ויגידו שצריך לגרוס גם את החלק הזה שבליל שבועות, עולה לשנה רבה.
כל התיקון הוא רק הקטע של
ה... אני מדבר על הקטע הזה. שזה נועד למי שלא יודע ללמוד, אז הוא... אבל בואו נדבר רגע ישר. כמה אנשים יושבים פה, שמשתתפים בתיקוני ליל שבועות וכדומה, באיזשהו שלב מאבדים את הפוקוס. בכלל לא שמים לב מה הם אומרים. פתאום בקדיש כולם מזכרים, אמן, אמן. מתעוררים לחיים. אז מה עדיף? עדיף שהעיקר שאני אעשה וי, עשיתי, אמרתי את המילים ונרדמתי כבר 18 פעמים בחמש שעות האחרונות. זה לא מצחיק, זה עצוב. אז אולי אדם, החכם עיניו בראשו, יחלק את הלילה לשני חלקים. חלק אחד ילך על פי מנהג אבותיו, כן לומר את התיקון הזה, כי יש בו סודות עצומים וגדולים, ויש לזה חשיבות עליונה מאוד. ומצד שני, יש אולי גם ללמוד את הנגלה. דרך אגב, זה דומה קצת לשניים מקרא ואחד תרגום. שיש מי שאומר שפירוש אונקלוס עדיף, כי הוא מסיני, קבלה בידינו שהוא מסיני, למרות שאולי אני לא מבין תמיד את התרגום. ויש מי שאומר שפירוש רשי עדיף, כי פירוש רשי יותר מבין. אז על פי הסוד, אונקלוס. על פי הנגלה, רשי. על פי הפוסקים, עדיף שני. לצאת ידי חובת, מאמר פתוח, מאמר ספר. טוב, אנחנו רוצים להגיע לחלק השני. בואו נגיע לחלק השני. אביחי.
משהו רק קטן,
עם העניין
של הבית, אתה יכול לעזור על הצ'ופצ'יק הקטן הזה מאחור.
הצ'ופצ'יק הקטן הזה זה איזושהי התחלה. כלומר, כל משהו מכאן ולהבא, זה אנחנו יודעים. זה שיש אחורה, יש איזה אחור, אחור והקדם סרטן, יש איזה משהו שהוא עוד לפני, זה בעצם מרמז לאיזשהו עולם אלוהי פנימי שהוא חסום בפנינו, שהוא יש, הוא קיים באיזשהו מקום, יש איזה משהו כזה שנקרא משהו שקדם, אבל הקדמונו של עולם הזה הוא חסום בפנינו. הוא סמוי בעיניי, אני לא יכול להגיע. הוא סתום, יש שם קו. זה ההבדל בין האות ב' לאות קף, אחרת התורה הייתה צריכה להתחיל באות קף. למה התורה מתחילה באות ב'? דרך אגב, כתוב שהאות א' מאוד נעלבה. ככה אומר המדרש, האות א' מאוד נעלבה שהקב"ה התחיל את התורה עם האות ב'. אמר לה הקב"ה, אל תדאגי, אני שומר אותך לנוחש עם לוקחה. אבל סוף סוף שואל את א', למה אותך טעיתי? כי כנראה, לפני שאנחנו מתחילים עם מה שפתוח, צריך לדעת שיש מה שסתום. טוב, בואו נתקדם. עד לכאן החלק הראשון, שנקרא לו ככותרת כללית, יש דברים, או בכל דבר, יש ממדים אובייקטיביים שהם סתומים בפנינו. זה האינסוף האלוהי, ויש ממד סובייקטיבי שהוא פתוח לפנינו. עכשיו, אולי צריך להוסיף כאן עוד איזה משפט אחד. זה שאנחנו אמרנו שבכל דבר יש סתום ונגלה, או סתום ופתוח, זה נכון. עכשיו, זה לא רק מהצד האובייקטיבי שהקדוש ברוך הוא הסתיר משהו והקדוש ברוך הוא גילה משהו, אלא גם זה ביחס למקבל. כלומר, יש דברים שהם ראויים באופן עקרוני להיות פתוחים. אבל ביחס למצב שבו אני נמצא כרגע, מבחינתי זה סתום. כלומר, זה לא רק שמה שהקדוש ברוך הוא ברא אינסוף אלוהי, שראו להיות סתום לעולם הוא סתום, ומה שראו להתגלות, אינסוף אלוהי שמתגלה זה פתוח. אלא גם דברים שראויים להיות פתוחים, כי בפוטנציאל אני מתאים לזה, או אנחנו כבני אדם מתאים לזה, יש מצבים מסוימים שאני צריך לסתום אותם, את אותם הדברים, כי אין כלי קיבול מהצד הסובייקטיבי לקבל אותם. אז יש דברים שהם סתומים מהצד האובייקטיבי, שזה אינסוף אלוהי, ויש צדדים שהם סתומים מהצד הסובייקטיבי, שהאדם עצמו לא עשה מספיק את ההכנה לקבל אותם. הרב מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות. למשל, מקור אחד, כדאי גם את זה לכתוב, למרות שהמקור הזה לא נפסק להלכה, כפשוטה, אבל הוא בכל זאת משנה במסכת אבות, אז אי אפשר לדלג עליו. המשנה כידוע אומרת, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 18 לחופה, וכו' וכו'. אם כן, יש סדר לדברים. אז על המשנה שבין, על החלק הזה של המשנה, שבין 5 למקרא, בין 10 למשנה, ובין 15 לתלמוד, הרב מאיר הערה מאוד מאוד חשובה. מי שרוצה לכתוב מקור, זה קודם כל מסכת אבות, פרק 5, פסקה, במשנה כף א', הוא היה אומר יהודה בן תמה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לקוח. דרך אגב, סוגריים, כל מי שלחוץ יתחתן בגיל 18, ככה כתוב במשנה, ועד גיל 20, אדם יתחתן למזבח, מוריד עליו דמעות, זה תהליך של המשנה. כלומר, אדם שלא עבר את בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות ו-15 לתלמוד, הוא לא יכול לצפות שפתאום בגיל 18 הוא יהיה מתאים לחופה. אז לא אמרנו שאם הוא הגיע למכון מיר בגיל 25, הוא צריך לחכות 13 שנה עד גיל 38. אבל הוא כן צריך לעבור איזשהו תהליך. לכן לא להיות, סליחה שאני אומר, טיפש, ולומר, בין 18 לחופה, כשהוא בכלל עוד לא בין 5 למקרא. ותכף נראה שלא מדובר עכשיו על כמויות של אינפורמציה שאני יודע. גמרתי את כל התנ"ך, גמרתי את כל הש"ס משנה, אני בחצי ש"ס גמרא. לא מדובר על זה. מדובר על איזושהי בשלות פנימית, רוחנית, שמתוך המהלך הלימודי הזה הופנמה באדם. בכל אופן אומרת המשנה, בין 5 למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 15 לתלמוד. אומר הרב, פסקה חשובה מאוד. עולת ראייה, חלק ב', עמוד קפ"א. אולי רק עוד הערה משנית. כשחזל אמרו למשל בין 10 למשנה, אז יש מי שהבינו כפשוטו, שלפני גיל 10 לא מלמדים ילדים משנה. גיל 10 זה כיתה ה', נגיד, כיתה ה'. ד' ה'. אז יש כאלה שהבינו כפשוטו, לפני גיל 10 לא מלמדים משנה. בין 15 לתלמוד, כיתה י' נגיד, לפני כיתה י' לא מתחילים ללמד גמרא. אבל יש כאלה שהבינו לא כפשוטו. אלא, כמרכז כובד של לימוד, המשנה מגיל 5 עד 10 היא לא המרכז. כמרכז כובד של לימוד, הגמרא מגיל 10 עד 15 היא לא המרכז. אבל קצת לטעום מזה, לפחות מה ששייך אל הילד, נגיד במשנה מגיל 5 עד 10, יותר משניות שקשורות להלכות ברכות, להלכות שבת, ימים טובים, דברים שיותר קשורים לנפש של הילד, שהוא כן יכול לקבל את זה, זה כן. אבל כמרכז כובד לא. בסדר, יש ויכוח נוקב בסוגיה הזאת. יש גם שיטות שונות של תלמודי תורה, האם לומדים משנה לפני גיל 10 או לא, האם לומדים גמרא לפני גיל 15 או לא. סוגיה לא פשוטה, הסוגיה הזאת. בכל אופן יתרץ מי שיתרץ שכל הדיון הזה מיותר לחלוטין, כי זה לא נפסק בשולחן ערוך. בשולחן ערוך לא נפסק, לא נפסקה המשנה הזאת. בשולחן ערוך נפסק כבן 6, כבן 7, כך כתוב, אביו מכניסו למלמד. אם כן, מה אתה רואה? אומרים שם מפרשים, כבן 6, כבן 7. משמע זה תלוי בבגרות ובבשלות של הילד. אתה לא יכול לקצוף 5, 10, 15. בכל אופן, שנייה אחת, מה חז"ל רצו ללמד אותנו כשבכל זאת קצבו 5, 10, 15? אומר כאן הרב יסוד גדול שיש לו השלכות לכל החיים שלנו, לא דווקא לנושא הזה. אומר הרב, אני מדלג טיפה, ראוי, אולי נקרא את המשפט הראשון, כי המשפט הראשון הוא העיקרון, למרות שהוא קצת מסובך, נקרא אותו. כל הפעולות והמחשבות הרבות שבמהלך גידול חיי האדם, כל מה שאדם פועל במהלך החיים שלו וכל מה שהאדם חושב במהלך החיים שלו, זה לא עניין טכני, האם יש לי IQ לחשוב את המחשבה הזאת, האם יש לי ידיים חזקות לעשות את הפעולה הזאת. זה לא עניין טכני חיצוני, האם אני מסוגל לחשוב את זה, האם אני מסוגל לפעול את זה, אלא כל הפעולות והמחשבות הרבות שבמהלך גידול חיי האדם, במהלך ההתפתחות של האדם, בפנותן כולן לתכליתן המיוחדת, יש לפעולות ולמחשבות האלה איזה מטרה, איזה תכלית. זה בתנאי אחד, שמה? צריך להיות להן מקום יסודי שהוא מייחדן ועליו הן מתקיימות. כלומר, צריכה להיות איזה תשתית של מקבל שיכול לקבל את המחשבה הזאת ויכול לקבל את הפעולה הזאת. זה צריך לחול באיזושהי נפש, באיזושהי אישיות שמסוגלת לחשוב את המחשבה הזאת ולפעול את הפעולה הזאת. אז כל המחשבות שאנחנו חושבים וכל הפעולות שאנחנו פועלים, זה צריך לבוא רק אחרי שיש לנו הכנה באישיות שלנו לקבל את המחשבה הזאת בתוכנו ולפעול את הפעולה הזאת בידינו. אבל אם אין את ההכנה הזאת, את התשתית הזאת, מה שכאן הרב קורא, צריך להיות להם מקום יסודי, איזשהו מקום שהם יכולות לחול בו, שהוא מייחדן, זה מה שמייחד את הפעולה במחשבה, ועליו הן מתקיימות. אני מדלג טיפה, אולי לא נדלג. המקום של יראת השם הוא שקידת התורה. מה האדם בסך הכל רוצה בחיים שלו? יראת השם, יראת שמיים. איך הוא יגיע לזה? על ידי שהוא שוקד על התורה, עמל בתורה, מצד יותר עמוק אפילו שקוד, התורה שוקדת עליו, פעם עסקנו בזה, וזה יוצר אצלו את הבניין הפנימי, שמהמקום הזה יכול לפעול בחיים את הפעולות ואת המחשבות הנכונות. אני מדלק טיפה. לכן ראוי להרגיל את האדם, הנה הגענו לנקודה שלנו, בעבודה ותלמוד, פעולה ולמידה, דווקא כפי אותה המידה אשר יד הבנתו מגיעה להשגת כללות תכליתו. כלומר, ראוי לחנך את האדם גם בפעולות וגם במחשבות, ללמד אותו לימודים ולצפות ממנו מעשים, שהאישיות שלו מסוגלת לקבל אותם באותו שלב שבו הוא נמצא. אשר יד הבנתו מגיעה, ולא רק הבנה במובן של ה-IQ, או ההתמדה, אלא להשגת כללות תכליתו, שזה יהיה לזה מקום לחול בתוכו, וכאשר ישיג ערך התכלית של עניינים יותר גבוהים, אז יחנכו בעניינים יותר גבוהים. אבל, כאן אבל הגדול, אם ירגילו להעמיס אותו בעבודות ולימודים, אם אנחנו מעמיסים על הילד, גם פעולות, מעשים, וגם לימודים, גם מבחינת כמות, גם מבחינת איכות, גם מבחינת התמדה, רציפות, וכו'. אם ירגילו להעמיס אותו בעבודות ולימודים, שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, שהאישיות שלו לא יכולה להצטייר, להתרשם מהמחשבות והפעולות האלה. לא רק שאנחנו לא בונים בו, אז נגיד מה נפסיד? סך הכל אולי לא ייבנה בו משהו, לפחות לא הפסדנו. אומר הרב לא נכון. משרישים בו דעה נפסדת. כשאין כלי שיכול לקבל את השפע, הכלי נשבר, שבירת הכלים. כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשיורד גשם שוטף, בכמות וברציפות ובחוזק, והאדמה כבר ספוגה במים, והיא לא יכולה יותר לקבל לתוכה את המים, אין כבר כושר ספיגה לאדמה, אז אני לא יכול להגיד, המים לא מזיקים. לא נכון, ימשיך לרדת גשם, זה יהרוס את כל התבואה. שנה חקלאית שלמה יכולה לרדת לטמיון, בגלל שירד גשם מעבר ליכולת הקליטה של הקרקע. אם כן, כשיש שפע, כשהכלי לא יכול להתקבל בתוכו, אז זה לא נכון להגיד, טוב, אם הכלי לא יקבל, אז הפסדנו את השפע, אבל לא הרווחנו את השפע, אבל לפחות לא הפסדנו כלום. הפסדנו. הפסדנו הכל. אומר הרב, עוד פעם, אם ירגילו להעמיס אותו בעבודות ולימודים שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, משרישים בו דעה נפסדת, המקעקעת כל הבירה כולה חלילה. זה יקעקע את הכל. ואין דומה ילד לילד. יש ילד שיותר מתאים לו אומס כזה, ויש ילד שפחות מתאים לו אומס כזה. האמת שזה לא רק ילד, כולנו הרי ילדים בפנימיותנו. גם אדם מבוגר. יש אדם בוגר שאומס מסוים, אומס מחשבתי ופעולתי וכולי מסוים, יבנה אותו, כי זה מתאים. יש לו את יכולת ההכלה לזה, יש לו את הכלי לקבל את השפע הזה, ויש מי שזה יהרוס אותו. אחד הדברים המופלאים במכון, שאין לי מושג איך זה קורה, אבל זה קורה. שיש פה יכולת הכלה כמעט לכל דבר. כל אחד מוצא פה את המסגרת הלימודית והמעשית היכולה לחול בנפשו הספציפית המייחדת אותו בשלב שבו הוא נמצא, באופן שחבר שלו זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. העקרונות אותם עקרונות, הכיוון אותו כיוון, אבל זה מין אפשר לומר, כל אחד יש לו את התוכנית הפנימית, הרוחנית והלימודית המייחדת אותו פה. זה פלא גדול. זה לא קיים בכל מקום. זה פלא. אומר הרב, אם ירגילו להעמיס אותו בעבודות ולימודים, שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, אין שמץ מתכליתם, כלומר, כלום לא יכול להצטייר אצלו, משרישים בו דעה נפסדת המקעקעת כל הבירה כולה חלילה, שאין צורך תכלית לדברים שאין בהם תכלית ושאין בהם תכלית. והיה כאשר יגדל שכלו, והיה כאשר יגדל פסיק, ושכלו יכריחהו להחליט את צורך התכלית לכל דבר, אז חס ושלום ירופפו עמודי שקידתו, דילגתי קצת, וכל בניין גידולו, כי לא גידלו אותו נכון. בואו נגיע לגיל 5, 10 ו-15. על כן, התינוק מבין 5 עד 10 שנים, הילד הקטן, מגן חובה עד נגיד כיתה ה', מה ירשום בו את הרושם הרוחני האלוהי הנכון? אומר הרב פשוט מאוד, סיפורי התורה. סיפורי התורה בחן שלהם, בחסד שבהם, בישרות שלהם, בטוב שלהם. גם אם יש מאבקים ומלחמות, אבל זה מופיע אצל הילד בצורה תמימה וכולי. על כן התינוק מבין 5 עד 10, מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו, להרגיש, תראו איזה מילה, מוכן הוא בשכלו הרך, להרגיש, הרגש אצלו מאוד חזק. אז אסור להעמיס עליו כרגע שכליות יתרה, כי אז אנחנו נקעקע את הרגש הבריא, התינוקי, הטהור, התמים שלו, שצריך כרגע להתרשם מסיפורי המקראות, לפחות כמרכז כובד. על כן, התינוק מבין 5 עד 10 שנים, מבין 5 עד 10, מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו, להרגיש את יופיים וזיוים של פשטי המקראות, בסיפוריהם ומליצותיהם ורעיונות מוסרם. איזה יופי לתינוק רגיל ללמוד על אברהם אבינו, שהאוהל שלו היה פתוח 4 רוחות. הוא אפילו לא מעיז לחשוב שהוא בא הביתה, למה הבית שלי נעול עם 3 מנעולים, אם האוהל של אברהם אבינו היה פתוח 4 רוחות שמיים. הוא לא יודע לעשות את ההקשר הזה. זה כשהוא ילמד משנה, הוא יודע להקשות קושייה. אבל בשלב הזה הוא מתרשם לגמרי שהבית שלי צריך להיות פתוח. אם הוא כבר ערני, אז הוא פתאום ישים לב שהבית שלו באמת נעול עם איזה מנעולים וחומות וכלב שמירה ואיזה כמה שומרי ראש.
כן, אותו בית שנעול עם כלב שמירה.
מה?
כן, אותו בית שנעול עם כלב שמירה.
גם מסכן הכלב, שגם הוא נעול. בגלל שיש אנשים שנועלים את עצמם. מישהו העיר פה הערה, לבוא להתיישבויות השונות שבהם אין גדרות, אין כלבים.
ובתוכם.
אם אני אגיד את השם שאתה אמרת, יגידו אחרי למה לא אמרתי את שלהם.
למרות שאיפה שאין גדרות, יש כלבים.
מה למרות?
איפה שאין גדרות, יש כלבים.
איפה שאין גדרות, זה גם נכון. הייתי משפר את זה, למקום כלבים הייתי ממשהו אחר. אני לא אמרתי כלום, אתה הבנת מה שאתה רוצה. על כן התינוק מבין 5-10 מוכן הוא בשכלו ערך בתחילת התפתחותו להרגיש את יופיים וזיוים של פשטי המקראות בסיפוריהם ומליצותיהם ורעיונות מוסרם המריבים לב והנפש גם בחיצוניותם. לילד קטן אין שום קושיות למה ישמעאל נשאר עם החמור. שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אין לו קושיות על זה. לכן למה אתה צוחק מה שאמרנו? כתוב. שבו לכם פה עם החמור, לא? כתוב. אנחנו מאמינים במה שכתוב. לפעמים דילגנו על גיל 5-10, שכחנו לקרוא את הפסוקים כפשוטם, ודילגנו אל הגמרא, והתחלנו כבר להתפלפל עם האצבע, ושכחנו לשים לב לפשט שזורם מהתנך. או לפחות, סליחה, רגע ידידה, סליחה, או זורם מהתורה. אנחנו לא מבטרים על הפשט הזה. עוד טיפה ידידי, רק שאנחנו באמצע המשפט, סליחה. אני חוזר שוב. על כן התינוק עם בן 5-10 מוכן הוא בשכלו הרך בתחילת התפתחותו להרגיש את יופיים וזיוים של פשטי המקראות בסיפוריהם ומליצותיהם ורעיונות מוסרם, המוסר שבהם. המריבים לב הנפש גם בחיצוניותם. גם אם הוא לא מבין, יורד עד הסוף לפרטי עומק הדברים. אני מדלג. המידות ונפלאות וביושר ענייניהם בטבעיות המידות ונפלאות השם וחסדיו ולהכיר להם ערך של תכלית. אבל הילד הזה עד גיל 10 לפחות כמרכז כובד עודנו רחוק מלהכיר התכלית של יושר המעשים הפרטיים, כלומר המעשים כבר יותר פרטניים אשר במשנה. אך בבוא לשנות 10 הילד מגיע כבר גיל 10 עד 15 הוא מתחיל להכיר, רגע זה לא כזה מוסר יפה, יש כאלה שנועלים את הדלת שלהם, יש סכסוכים בין בני אדם, זה לא כולנו אחים, משפחה אחת. אז הוא מתחיל קצת לזהות במפגש שלו את החיים, מפגש שלו את עצמו, שיש מאבקי כוחות, יש כאן דעה אחת ויש דעה שנייה, יש מחלוקת, יש מקרה ויש דין, ויש מחיר לדין הזה. אז הוא מתחיל כבר להתאים נפשית, לא רק שכלית, הוא מתחיל להתאים נפשית למשנה, לחילוקים של המשנה, למקרים השונים, לדינים השונים, למשמעויות של הדינים האלה, וכו'. אך בבואו לשנות 10, תתברר הבחנתו במציאות מעשים טובים והופכה, הוא כבר מתחיל להכיר בין טוב לרע, ויכיר את צורך הלימוד המדריך בהוראת מעשה הטוב, וברור פרטיהם, ובעזרה ממעשה רע, בבירור פרטיהם, ואז ילמדו משנה. מלמד שיודע ללמד משנה, הוא ילמד משנה באופן כזה שכל מקרה שהילדים יפגשו בכיתה במשנה, הוא יתרגם להם את זה למקרים שהם מכירים מהחיים שלהם. אתה לא צריך להגיד שור שנגח את הפרה. תגיד אופניים שהתנגשו בלגו. כמובן צריך לזהות מה העקרונות של שור, מה העקרונות של משנה, זה כבר נגיע של פרה, זה נגיע בגמרא. אבל יש ילד שלומד משניות בנזיקין למשל, משניות בדיני נזיקין ודיני ממונות, ולא מפשיטים לו את זה, כלומר לא מתרגמים לו את זה למושגים שלו. לפעמים זה מדהים לראות ילדים שכשהם לומדים משנה, המוח שלהם כבר עושה אחד ועוד אחד, או הרב שלהם עוזר להם לעשות אחד ועוד אחד, ופתאום מבינים שמה שכתוב במשנה זה בדיוק מה שקרה להם אתמול בבוקר. זה בדיוק מה שיקרה להם היום אחרי צהריים. ואז אתה, זה מופלא, ואז הילד קולט שמה שהמשנה מדברת עליו, זה לא איזה דברים עתיקים לפני 3,000 שנה. 2,000 שנה. זה חיים, זה חיים ממשיים. אבל אומר הרב, בגיל 10 עד 15 עוד לא בושל שכלו כל כך להכיר שמלבד הידוע בראשית ההשקפה, מטובתם של המעשים ומרעתם, או צריך לחקור עליהם בהסתעפותם הרבה, מתוך המפורש של הנעלם, כשיגיע לגיל 15, או בבוא לשנות 15, נמצא שכלו מתעורר על התרחבות המעשים, ואז יורו דרך התלמוד, אומר הרב, ועל דרך זה יגדל בלימוד תורת השם, בשמחה וטוב לב, יראת השם אוצרו. כמה רציתי להוציא מהפסקה הזאת, והרב מדבר על זה בהרבה מקומות אחרים. שהמאמר הסתום הוא לא רק עניין אובייקטיבי, שיש דברים שבאופן מהותי עצמי הם סתומים. אלא מאמר סתום זה גם אנחנו כאנשים בוגרים, צריכים לדעת מתי לסתום, כי המקבל לא יכול לקבל. אוי ואבוי, אם אני אגיד לילד, או לאדם בוגר, או לחבר שלי, שכרגע אני נמצא באיזשהו תסבוכת איתו, אם אני אהיה פתוח איתו בממדים כאלה שכרגע נכון להיות סתום איתו. כי הנפש שלו כרגע לא יכולה לקבל את זה. איך חזל אמרו? אל תדון אדם בשעת כעסו. אדם כועס, תן לו להירגע. תהיה חכם, תן לו להתבשל על הכעס שלו חצי שעה, יום, שבוע. תן אל, תענה לו. כרגע שהוא כועס. הוא כועס, תן לגלים לעבור. יירגע, קצת יתרקח, יקבל פרופורציות שכליות למה שהוא חושב, הכל יראה אחרת לגמרי. לכן המאמר הסתום הוא לא רק אובייקטיבי, הוא גם סובייקטיבי ביחס למצב, ביחס למציאות, ביחס לאדם. יש כאן כמה הערות, בואו נגיב להערות. אייל, מדוע כל האשכנזים וגם מכון מאיר נותנים שיעורים בשבועות והושענא רבה ולא פוסקים להגיד התיקון, וגם מקובל שפסיקה נגלית מול קבלה, הלכה כנגלה? לא הבנתי. טוב, אם אייל, מישהו הבין?
אני חושב שהוא לא הבין אותך.
אז כנראה שהוא לא הבין אותי. אייל, אם תוכל לתרגם את השאלה עד שיסתם בו השיעור. אילה, האם לתינוק שרק נולד כן אפשר לספר להקריא פרקים מהתורה? אפשר. בואו נאמר ככה. עשו ניסיונות, השאלה אם זה נורמלי. הביאה את העגלה, מי אמר שהוא היה הער, אולי ישן התינוק? אם היה הער בטח היה מפריע. עשו מחקרים וגילו שפעם שמו, יש כאלה את הקרטונים האלה ששמים על העגלות ושמים בעגלות ובלולים של התינוקות, אתם מכירים? אז מה שאני אומר עכשיו זה מחקרי. עשו פעם ניסיון שלא נדע על ילדים, ושמו נוסחאות בפיזיקה ובמתמטיקה, במקום לשים צורות של בעלי חיים, יש כאלה מקפידים תיאורים דווקא. לא משנה, במקום מה שילד יפגוש, דברים שילד אולי צריך לפגוש, שמו נוסחאות במתמטיקה ובפיזיקה וכדומה. התוצאה הייתה שיצאו אנשים גאונים, אבל משוגעים. ילד קטן, כדאי שילך ברחוב, יראה נחליאלי. איזה יופי, נחליאלי הגיע, החורף הגיע. וכדאי שאבא שלו ישים לב לנחליאלי הזה. וישים לב לחתול. ואולי קצת יתקרב לחתול, יראה את השיניים שלו. יאו! כדאי. ילד צריך לעבור את זה. לכן אני קצת כואב את מה שכתוב פה. כי מרוב שאנחנו רוצים להעמיס תורה על הילדים שלנו, אנחנו שוכחים שהם ילדים. שוכחים לתת להם את הבריאות הילדותית. ילד צריך להיות ילד. לפגוש בעלי חיים, לשחק כדורגל, לריב קצת עם החברים שלו, ככה הוא גדל. ולא להגיד לו, אתה יודע שרבי שמעון בר יוחאי ויתר על הצעצוע שלו כשהוא היה רבי שמעון בר יוחאי. א', לא בטוח. מי אמר לך, כבוד הגננת, שהוא ויתר? הוא היה ילד. אז גם ילד היה ילד. גם רבי שמעון היה ילד. לכן, האם לתינוק שרק נולד כן אפשר לספר או להקריא פרקים מהתורה? הייתי אומר, אפשר ליטול לו ידיים, ואפשר לקרוא לו תהילים, ואפשר לספר סיפורים מהתורה, בתנאי שההורים לא משתגעים, כי אם ההורים משתגעים על זה, אז גם הילדים יהיו משוגעים. אז נא להיזהר. אבי, יש מנעולים כי יש גנבים, ופורצים מבני עמנו להבדיל ואחרים. וביישובנו שלא בישע היה מלא פריצות, ושלא לדבר על שיירות הקבצנים המשחרים לפתחנו כל יום, שרובם רמאים. טוב, גם זה נכון. בבקשה, הערה אחרונה דניאל ונעצור.
לגבי מה שהזכרת עכשיו, תשים לב מה אנחנו מפגישים את הילד, מה הבעיה בזה שאני מציב לו את האלטרנטיבה האידיאלית של איך היה באמת אברהם אבינו מתנהג במקרה הזה שהוא רב ממנו? כאילו מה, לא להתערב, לתת לו לכסח את הקטן?
לתת לו לכסח בגבולות.
אבל להזכיר את זה שמידת החסד זה המידה של עם ישראל.
נכון, מידת החסד זאת המידה של עם ישראל. אתם מוכנים להתעכב עוד שלוש דקות פה? שלוש דקות. הרב אשכנזי הנקרם מניטו, זכר צדיק לברכה, היה תמיד אומר, על פי מניטו, על פי ספר הזוהר, על פי פירוש הסולם מספר הזוהר וכו', היה תמיד מזכיר שהאדם מחולק בתקופות החיים שלו לארבע תקופות. התקופה התינוקית, התקופה הילדותית, התקופה הנערית, והתקופה האישית מלשון איש. אם כן, תינוק, ילד, נער, איש. בואו נעשה את זה קצר. תינוק, התכונה של התינוק, שהוא מקבל על מנת לקבל. התינוק רוצה רק לקבל. הוא רוצה לקבל חיתול נקי, הוא רוצה לקבל חום, הוא רוצה לקבל אוכל, הוא רוצה לקבל כל מה שמגיע לו. ראית פעם תינוק שרעב בלילה ולא מקבל את האוכל שלו? ראית? לא ראית. כלומר, לא ראית תינוק שכשהוא צורח כי הוא רוצה לנוק, אז אמא שלו ניגשת אליו ואומרת לו, חמודי שלי, אני כבר לא ישנה 18 שנה מאז שאח שלך הבכור נולד. אתה מוכן לתת לי לישון הלילה בשקט? ואז הוא אומר לה, כן אמא. אתה מכיר תינוק הזה? לא, גם אני לא מכיר. אם כן, התינוק הוא אגואיסט מוחלט. מקבל, רוצה רק לקבל. מה שמעניין אותו זה הוא בעצמו. ובזה הוא צדיק גמור. כי כרגע בשלב התינוקיות שלו הוא צריך להיות אגואיסט רק לדאוג לעצמו. הוא צריך לפתח בעצמו את הדאגה לעצמו. מקבל על מנת לקבל, תכף יבור למה על מנת הזה. זה התינוק. אדרבה, אם תינוק לא יקום בלילה, אצל אותה אמא שכבר קמה 18 שנה, אם היא תקום בגללו, בגלל שהוא לא קם כדי לבדוק למה הוא לא קם, למה הוא לא בוכה, למה הוא לא רוצה לאכול. ואמהות קצת לחוצות מדי, יקחו אותו לבית חולים לחדר מיון כדי לבדוק אולי הוא צריך לקבל באינפוזיה אוכל. לכן שלב ראשון, התינוק הראשון, השלב הראשון זה התינוקיות, מקבל על מנת לקבל. שלב שני, ילד. ילד נותן על מנת לקבל. ילד בא הבית אחרי צהריים. מה שמעניין אותו זה ללכת לשחק כדורגל. רק הוא יודע שאם הוא לא יעשה שיעורי בית, לא יצא למגרש. אם כן, נתן שיעורי בית, קיבל כדורגל. אמר, נתן חצי שעה תהילים בשבת, קיבל ופלה, טרופית, שווה. הוא עושה חשבון, שווה חצי שעה בשביל הטרופית. טרופית לבד לא, טרופית ופלה כן. שווה, בסדר. אז אם כן, הילד הזה, שלב ב', הוא נותן על מנת לקבל. המגמה שלו היא קבלה. רק כבר מתחיל לחנך אותו שהוא צריך, בעולם הזה אדם בא לתת, אדם לא בא לקבל. אז הוא מוכן לתת כשהמגמה שלו היא לקבל. אז הוא עדיין תינוק, אבל תינוק מגודל. כלומר, המגמה שלו זה לקבל, אבל הוא מבין שהוא צריך לשלם משהו כדי לקבל את המשהו, צריך לתת משהו. נער זה שלב שלישי, שבו האדם כבר מגיע למסקנה שהמציאות בחיים היא לתת, 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 עד כדי כך שהוא מאבד לגמרי את ההשתונות, והוא נותן בלי גבול. אנחנו בתקופה עכשיו של שבתות, ארגון של כל תנועות הנוער, זה הגיל הזה. שבו אתה נותן ונותן ונותן ונותן, אתה שוכח את עצמך בדרך. מה עם מבחני הבגרות? לא משנה כלום, העיקר שבת ארגון. מה עם צבא? מה עם לחיות? לא משנה, העיקר מסירות נפש. זה שלב הנתינה המוחלטת, זה שלב מסוכן מאוד. זה השלב שיש בו הכי הרבה התאבדויות, כי רק הקדוש ברוך הוא נותן כל הזמן. שלב הארבע, זה שלב האידיאל, לקבל, מקבל על מנת לתת. הלומד על מנת ללמד. האדם הבוגר יודע שהמגמה של החיים היא נתינה, רק הוא יודע שכדי לתת הוא צריך קצת לקבל. לצערנו הרב יש הרבה אנשים מבוגרים שמתנהגים כמו תינוקות. או שהם רוצים כל הזמן לקבל, או שלא נעים להם, אז הם מתנהגים כמו ילדים. אז הם נותנים על מנת לקבל. קוראים לזה בעיתון, כך ותן, כך ותן. אני רוצה לקבל, רק בדרך אני צריך לתת משהו. האידיאל זה להיות נותן, כשאני יודע שבדרך אני צריך לקבל. אם כן, התינוק הוא רק מקבל, והוא צדיק גמור. הילד הוא נותן על מנת לקבל, והוא צדיק גמור. הנער הוא נותן על מנת לתת, ובשלב הזה הוא צדיק גמור. והאיש, שזה האידיאל, הוא מקבל על מנת לתת, והוא צדיק גמור. איך אנחנו לא נוותר לתינוקות ולילדים להיות תינוקות וילדים. ולכן אם ילד שלנו בשלב של הנתינה על מנת לקבל הוא יותר מדי נותן, סליחה, הוא יותר מדי נותן ושוכח לקבל קצת, אנחנו מיד כהורים נשים לב ותדלק לנו נורה אדומה. מה, הוא לא מקבל לילד הזה. הוא לא רוצה לקבל.
אז מי מאותו? הוא קודם
אמר, יתנו, יקבלו. יישר כוח, סיימנו את המאמר הזה במאמר, תודה רבה.